אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד. שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
בסדר גמור.
תראה, אני רואה את הסקרים ואני אומר, איך הצלחתם לשנות את המגמה? אתה ראית את הסקר האחרון? הסקר האחרון אומר כך, הליכוד 23, גדי איזנקוט פעם ראשונה עם 23 מנדטים. זה מהפך. לפחות לפי הסקרים, אתה יודע, והסקרים זה אפשר להתחמם איתם, אתה לא יכול לשתות אותם. בנט, עם נפתלי בנט, 16 מנדטים, הדמוקרטים, 9 מנדטים. בקיצור, זה נראה שאתם הולכים להרכיב קואליציה. אבל, כשאני שומע את ליברמן שאומר, בלי חרדים ובלי ערבים. אריתמטיקה לא כך מסתדרת. אתה רואה חשבון, אני קטונתי. תסביר לי.
קודם כל, הסקרים זה סקרים, יש עוד 4 חודשים.
זה נכון.
כמעט 4 חודשים, שזה במונחים של הפוליטיקה הישראלית, זה כמעט נצח. הרבה מאוד דברים השתנו, אני גם מניח שהמספרים שלנו השתנו, של ביחד, אני חושב שלאיחוד שלנו יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, כי זה בעצם מדובר מבחינה אידיאולוגית, באיחוד של הימין הליברלי עם המרכז הישראלי, במקום הזה, בדיוק במקום הזה נמצא רוב אזרחי מדינת ישראל. איך אנחנו נרכיב את הקואליציה? תראה, אני חושב שאם היום, ברוב הסקרים, ושוב יש כל מיני סקרים, אבל אנחנו נניח בין 58 ל-60, המטרה זה להגיע ל-63, 64, 65 מנדטים, ליצור את המומנטום, את הדינמיקה הנכונה לניצחון בשבועות האחרונים לפני הבחירות, קצת דומה אולי למה שקרה בהונגריה לפני מספר חודשים, שגם שם אופוזיציה שהפכה לקואליציה, הובילה לאורך הקמפיין ב-7-8%, קצת דומה למה שקורה פה, ואז ניצחה בנוקאוט. אז זה מה שאנחנו מעוניינים לעשות, עם הרוב הציוני, וזה מה שאני מאוד מאמין שזה מה שאנחנו נעשה בסופו של דבר.
עם חרדים, בלי חרדים.
תראה, בסופו של דבר, למה אתה מגיע לשלטון? אתה מגיע לשלטון כדי לעשות. זה לפחות הגישה שלי וגם הגישה של ביחד. אני חושב שהאתגר הכי גדול בשנים האחרונות, יש הרבה מאוד אתגרים, אבל בין הגדולים זה להוציא את החרדים לשוק העבודה וגם לגייס את החרדים. האם אפשר לעשות את זה עם מפלגות החרדיות? לדעתי לא. ומעבר לזה, קצת אולי אפילו בנימה אישית, אחרי 3.5 שנים בוועדת הכספים, או כמעט 4 שנים, שאני רואה את הביזה הבלתי נתפסת של הכספים הקואליציוניים על ידי המפלגות החרדיות, אני חושב שזה מאוד בריא להם לבלות קדנציה או שתיים באופוזיציה, ואני חושב שזה...
כמה מנדטים הוצאנו עכשיו?
כן.
15?
לא יודע.
פלוס מינוס. אוקיי. אז עכשיו אני שואל אותך לגבי המפלגות הערביות. מה איתם?
אחרי 7 באוקטובר, אני לא חושב שיש אפשרות בחברה הישראלית היום להקים ממשלה שנשענת על הקולות של מפלגות ערביות. זו פעם אחת. ופעם שנייה גם, אתה יודע, אני חוזר לאותו מקום, לוועדת הכספים של השנים האחרונות.
הבית שלך.
הבית שלי, כן, לצערי. הם לא בדיוק עזרו לנו, לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל אני לא רואה, באמת לא רואה אפשרות להרכיב ממשלה שנשענת על מפלגות הערביות, ולצד זה אני חייב להגיד, זה 22% מאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו, אגב, אנחנו, כיש עתיד, והיום ביחד הוכחנו שאנחנו יודעים לטפל בבעיות היסוד של החברה הזאת, אני רק רוצה להזכיר את המסלול הבטוח של סגלוביץ', התוכנית שהורידה לראשונה מזה 20 שנה ב-16% את מספר הרציחות בחברה הערבית, ויש הרבה מאוד אתגרים בתחום החינוך והתשתיות והכל, אנחנו יודעים לטפל בזה, ואם כבר יש לי הזדמנות, אז אני קורא לציבור הערבי להצביע לנו ולא למפלגות אחרות.
כן, וזהו עבור המפלגות שלהם.
אני לא יודע, בוא נראה, אנחנו...
יש לכם איזשהו סקר שמדבר על הצבעה והפילוח של הערבים ותמיכה בכם?
אני לא זוכר סקרים, לא מכיר אולי יותר נכון סקרים של התקופה האחרונה, אבל נניח מהמערכת הבחירות הקודמת, אני זוכר שהייתה לנו תמיכה מסוימת. ושוב, אני חושב שהציבור הערבי, שאין ספק שזה חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, הוא צריך להבין מי באמת מסוגל לטפל בבעיות שלה.
תראה, אתה איש כספים, בוודאי מבין יותר טוב ממני. אבל אני עושה פשוט אריתמטיקה, ואני מגיע למצב שבו יש לך ערבים, חרדים וליכוד. 55 מנדטים בלי, אתה יודע, בלי לספור. בהנחה שהליכוד זה 25 מנדטים. אבל אם הליכוד מקבל 27 מנדטים, אתם לא יכולים להקים ממשלה. זה נורא, אתה יודע מה, אני לא אגיד אי אפשר, אבל זה קשה מאוד.
אני יודע שכל מה שאנחנו מדברים בהקשר הזה, זה היפותטי, כן? אני יכול להגיד לך שאני לא עונה לשאלות היפותטיות, אבל גם כל מה שאני אומר, כן?
לא, גם לא לענות זה בסדר.
בדיוק, לא לענות זה בסדר. אני חושב שהתרחישים זו מילה רע בשלב הזה. בסוף אתה עובד כדי להגיע למטרה שלך, והמטרה שלנו מאוד ברור.
טוב, בוא נתקדם. תראה, אני שומע את החברים בקואליציה ואת החברים באופוזיציה. אומרים לך החברים בקואליציה, למה אתם לא רוצים ועדת חקירה שהיא איננה ממלכתית? אנחנו לא מאמינים בשופט בית המשפט העליון שימנה, והמטרה כבר מסומנת אם הוא ימנה. ואני שואל את הקואליציה, מה שעכשיו אני שואל אותך כאופוזיציה, למה אתם מתנגדים?
אז קודם כל יש חוק, ואנחנו מנסים תמיד להיצמד לחוק, זה קצת מילת גנאי מבחינת הקואליציה היום. חוק בית משפט, השלטון החוק.
לא, אני לא יודע אם זה, זה חוק או זה...
זה חוק, יש חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, בוודאי.
לא, כן, אבל לוועדת חקירה ממלכתית כן, אבל אם אתה הולך לוועדת חקירה מוסכמת בין קואליציה ואופוזיציה, אתה לא עובר על החוק.
אז קודם כל אני רואה פה ניסיון, אני רואה פה ניסיון של הממשלה, הקואליציה, שהטבח הכי גדול בהיסטוריה של מדינה התרחש בקדנציה שלהם, גם למנות את החוקרים. אבל מבחינת המהות, אני רוצה שנייה להתעלם מזה, כן? הרי מה החוק אומר? בחוק יש איזון. איך האיזון הזה בנוי? הממשלה קובעת את המנדט של הוועדה, ואף אחד לא מתווכח עם זה, כן? ולצורך האיזון, מי שמרכיב את הוועדה זה נשיא בית משפט עליון. אז יש פה איזון בתוך החוק. ומה הקואליציה של נתניהו אומרת לנו? כן, אנחנו מסכימים כמובן שאנחנו נקבע את המנדט, ואז אנחנו נמנה את החברים של הוועדה.
לא את החברים.
ודאי.
לא. הוא אומר, לא נשיא בית המשפט העליון. חברים, קואליציה אופוזיציה.
אני לא הסכמתי עם זה בשום שלב, אבל גם הייתה הצעה לשולחן שמי שימנה את החברים יהיה לא נשיא עמית, אלא המשנה שלו.
סגנו, כן.
סגנו השופט נועם סולברג. וגם לזה הם לא מסכימים, למרות שמדובר
בשופט שמרני.
בשופט דתי, גר בהתנחלות, שמרן, אבל הם לא רוצים את זה, כי הם לא רוצים את חקר האמת, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. הרי יש להם רוב, כן? נתניהו יכול להקים בשלוש השנים כמעט שחלפו. כל ועדת חקירה, מה שהוא רוצה.
צודק.
היה לו רוב, הוא לא עושה את זה, כי הוא פשוט לא
צודק,
רוצה את
אבל
זה.
אתה יודע, הוא ניסה, לפחות לפי הפרסומים, להגיד לכם לאיזושהי הסכמה, ולא הייתה הסכמה.
זה לא, באמת, לא הייתה הסכמה, והסכמה צריכה להיות על בסיס החוק, על בסיס האיזון שיש בתוך החוק, ואחרי שאנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, ביום הראשון, אחרי השבעה, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית.
טוב, מי קבע את הרשימה הבאה, איפה נראה אותך?
קודם כל, האיכות שלנו זה איכות של שתי מפלגות, כן. בינת 2026 ויש עתיד.
נכון.
לכל אחד, ברשימה זה קצת דומה לכחול לבן, כן?
ריצ'רש כזה?
זה לא בדיוק, אבל שוב, אני לא נדבר על מיקומים ספציפיים, אבל לכל מפלגה יש את המקום שלה ברשימה. ואני, יש לנו ועדה מסדרת, היא תתכנס ותחליט. אני בסופו של דבר עושה את המקסימום מבחינתי.
תראה, אתה חבר כנסת מאוד מוערך, היית מאוד מאוד פעיל בוועדת הכספים, הצעת גם כשהיית חבר ממשלה, או אתם הרכבתם את הקואליציה, היית מאוד פעיל. מה אתה רוצה להיות בכנסת הבאה?
קודם כל,
אני בטוח ששר, אבל איזה שר?
למה אתה בטוח? לא?
אתה לא רוצה להיות שר?
זה מעניין, אני זוכר כשהודיעו לי, אני בזמנו נכנסתי לפני 5.5 שנים, נכנסתי לכנסת, החלפתי את אבי ניסנקורן, לפי החוק הנורווגי, ברשימה גדולה של כחול לבן. ו-24 שעות לפני שהושבעתי, אז מורן אזולאי ראיינה אותי בערוץ הכנסת, ושאלה אותי איזה שר אני רוצה להיות.
את אותה שאלה.
ואז, ואז אמרתי לה, רגע, אני עוד לא הושבעתי לכנסת.
אתה אומר עכשיו, אתה לא מקורי.
זה לא אמרתי. קודם כל, אני רוצה שננצח. אני חושב שהחברה הישראלית, מדינת ישראל חייבת שינוי. אני רוצה שננצח ונרכיב את הממשלה הבאה ונתחיל לעבוד.
אתה יודע, זה נורא מעניין, כשראיינת אותך באחד הפעמים הראשונות, שאלת אותך את אותה שאלה. אתה יודע, זה נורא מעניין. יש הרבה אנשים שאומרים לי, אני רוצה להיות זה, אני רוצה זה. אתה תמיד חוזר על אותו דבר.
אז אני אגיד לך, אני הכי פתוח. אני מאוד אוהב את הכנסת. אני חושב שהכנסת זה מקום מדהים, ולהיות יור ועדה משמעותית בכנסת, יש איזו משמעות מאוד רבה, עם יכולת להשפיע על תהליכי עומק בחברה הישראלית. עכשיו, אם תיווצר קונסטלציה שתאפשר גם דברים אחרים, אנחנו נבדוק את זה, אבל כרגע אנחנו באמת מתמקדים בדברים אחרים.
תראה, יש עתיד, בוא נגיד ככה, צירוף שתי המפלגות הללו יוצר מין שעטנס כזה, שאולי לפעמים לא מחמיא לכם, כי לפיד יש לו את הקהל שלו, בנט יש לו את הקהל שלו, אייזנקוט את הקהל שלו, זה לפעמים אין קורולציה בין הדברים, אתה מסכים איתי?
זה מורכב, אנחנו גם רואים את זה לפי הסקרים, זה מורכב. יש פה מפלגה שימין, עם מפלגת מרכז, עם קהלים שונים.
מי זה הימין, בנט?
בנט, בוודאי.
אתה יודע שהליכוד אומר שהוא לא, זה לא נכון, זה שקר.
הליכוד אומר כל מיני דברים. הליכוד זה הכי רחוק היום מהימין שיכול להיות, ואני יכול להוכיח את זה. אבל בנט הוא איש ימין, והוכיח את זה שהוא איש ימין ליברלי, לפחות מבחינה כלכלית, אני חושב שלי באופן אישי אין פערים איתו. לוקח זמן גם כמובן לאחד את שתי המפלגות, לאחד מטות, ליצור את המבנה החדש, וללמוד גם לדבר בשפה אחידה.
ולגשר על הפערים האידיאולוגיים.
בוודאי, אבל אנחנו גם לא אומרים שאנחנו מסכימים על הכל, אבל אנחנו מסכימים על רוב הדברים, וגם בעבר הוכחנו, ולפיד ובנט הוכיחו שהם יודעים לעבוד יחד, גם בכנסת ה-19 וגם בממשלת השינוי, עובדים יחד בצורה מדהימה, הם חברים, לוקח זמן, שוב, אני יותר מתמקד בשפה, אנחנו חייבים לדעת לדבר בשפה אחידה יותר, ועכשיו גם אנחנו קצת בבעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, כי אנחנו 24 חברי כנסת, יש עתיד, אנחנו בכנסת, הכנסת עדיין לא התפזרה, אז עוד שבוע היא מתפזרת, ואנחנו יוצאים לשטח.
מתי היא מתפזרת? אמר לי חיים כץ, השר חיים כץ, שביום רביעי בלילה מתפזרת הכנסת.
הכנסת אמורה להתפזר ב-17 ביולי, לפי חוות דעת של היועצת המשפטית.
שזה יום?
של הכנסת זה יום שישי. אני מניח שהמליאה תימשך עד יום שישי.
כלומר, חמישי עדיין יהיו הצבעות.
נכון, חמישי עדיין יהיו הצבעות, שוב, כפי שזה מסתמן עכשיו. וב-18 ביולי אנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו נצטרף לחבר של בנט, וכל הרשימה, כל הנבחרת, אנחנו נשרוף את השטח, נהיה בכל מקום, נפגוש מאות אלפי אנשים, יהיה בסדר.
שמע, יאיר לפיד השכיל לעשות משהו ששום מפלגה לא הצליחה למעט הליכוד. הוא הצליח להקים מוקדים של תמיכה בכמעט כל הערים.
נכון. יש לנו 170 מטות.
170 מטות?
כן, 170 מטות בכל הרחבי הארץ.
ואתה יודע, הכל יקום ויפול גם על מספר האנשים שיגיעו להצביע.
זה אתגר, כמובן, למרות שאני חושב שאחרי כל מה שחווינו, אני מדבר מבחינת המחנה הליברלי, כל מה שחווינו בשנים האחרונות, אני בטוח שיהיו שיעורי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, אבל אנחנו...
כי הפעם הזאת זה באמת...
תראה, תמיד אני מדבר על זה גם בחוגי בית. אני עליתי לארץ בדצמבר 98, זוכר איך קראו לראש ממשלה? בדצמבר 98 קראו לו בנימין נתניהו.
מה לעשות?
ואז היו בחירות בין ברק לנתניהו, ואז אמרו שזה בחירות הכי חשובות בתולדות המדינה. ואז היו חשובות ב-2003,
2009. אותה טרמינולוגיה.
תמיד. אבל הפעם אני חושב שזה באמת הבחירות אולי הכי חשובות.
הפעם האחרונה.
הפעם זה באמת חשוב, ואני בטוח שהמצביעים שלנו יודעים את זה.
תראה, אני שומע את אייזנקוט, הוא לא אומר אני אלך עם נתניהו, אבל בין השיטין אתה מבין שהוא לא פוסל. זאת אומרת, זה יהיה מאוד צמוד, ואת זה אתה יודע. אבל אייזנקוט, אתה יודע, מאוד בזהירות, הוא נותן להבין שהוא לא יפסול את נתניהו. אני שומע הרבה מאוד חברי כנסת מהאופוזיציה, שאומרים, נמאס לנו מהחרמות. עכשיו, חלק מהסנטימנט נגד נתניהו, זה האישומים. עכשיו אתה רואה שבית המשפט פעמיים אמר, תמשכו את הנושא, את בקשה שחוזרת ונשנית למשוך את השוחד, לא מושכים. אבל כנראה שהשוחד ייפול, וזה בעצם העסק העיקרי. אתם עדיין פוסלים את נתניהו בכל מחיר, בכל תנאי?
אני אגיד מילה למשפט, אני חושב שזה קצת, זה קצת ספין, לא שלך, כן, אבל, אבל
אני מדבר מפי התקשורת.
לא, ברור, אני רק אומר שכנראה השופטים די בטוחים במרמה והפרת אמונים, ואני רק רוצה להזכיר שאהוד אולמרט,
איך ידעתי שתגיד את זה?
זו עובדה, אהוד אולמרט הלך לכלא, בוודאי, מבחינתי, בטח לאיש ציבור, זו עבירה מאוד מאוד חמורה. אז זה פעם אחת. יש פה כמה דברים, אני אגב לא בטוח שזה יצמוד, כי כרגע נתניהו מאוד מאוד רחוק מהרכבת הממשלה.
זה לפי הסקרים, יש לו עוד כברת דרך לעבור.
אני חושב שקודם כל, באמת, יותר מדי זמן, אתה יודע, היה מצחיק השבוע, נתניהו התראיין לאחד הפודקאסטים, ושאלו אותו מתי בפעם האחרונה עומד בפקק. ואז הוא סיפר שכשהוא היה בצבא, אז בוואדי יארה, בדרך לאנשהו, הם עמדו בפקק. אתה יודע מתי הוא השתחרר מהצבא? ב-1972, לפני 54 שנה. 54 שנה הבן אדם לא עמד בפקק. אין לי ציפייה שראש ממשלה יעמוד בפקק, אבל זה מיד משהו על החיבור שלו למה שקורה פה. בן אדם מנותק כבר, יותר מדי זמן בשלטון. וזה משפיע. אני אגב בטוח הוא מבין שהקדנציה הזאת הייתה קדנציה אולי הכי כושלת שלו, הכי נוראית, הכי מושחתת והכל. הוא כבר לא יכול, הוא כבר לא יכול לשנות את זה. זה פעם אחת. פעם שנייה, השביעי באוקטובר, אי אפשר לשכוח את זה. הראש ממשלה שהביא אותנו למצב הזה, הוא צריך ללכת הביתה, אין פה ויכוח בכלל. יאיר לפיד לא פעם אמר שהחלום שלו להקים קואליציה עם הליכוד, כי מבחינה אידיאולוגית לכאורה, כן, אנחנו מאוד מאוד קרובים לליכוד של פעם, לא ליכוד של היום. אני לא רואה את נתניהו, בטח לא מרכיב את הממשלה הבאה, ולכן השאלה הזאת היא פשוט לא רלוונטית.
תראה, לפני, אני לא יודע כמה שנים, ראיינתי חבר בכיר במפלגות הדתיות. ושאלתי אותו, לגבי השמועה, אמת, לא אמת, בוא תגיד לי אם זה נכון, ש לפני 4 שנים, כן, אני חושב, 4 שנים כבר כמה, 4 שנים, איך הזמן עובר. כן. לפני 4 שנים, אני לא יודע אם זה בנט או לפיד, אני חושב בנט, נתן נייר לגפני ואמר לו, תרשום מה שאתה רוצה. אמת או שקר?
שקר. אני די מכיר את האירוע, כלומר, אני גם שמעתי את גפני.
כי אתה יודע, זה נאמר אצלי פה.
לא מזמן בכלי תקשורת אחר עברתי פוליגרף, עניתי לארבע שאלות, יצאתי דובר אמת. אז מבחינת האמינות שלי אני חושב שאפשר לסמוך עליי.
אז תאריך את זה שאני לא שולח אותך לפוליגרף. לא, אז אתה אומר זה לא היה ולא נברא.
אני מכיר את הטענה של גפני, ואני גם, שוב, אני לא, בטח אז לא הייתי באופוזיציה, כן, לא הייתי שם, אבל אני יודע מה לפיד אומר.
אבל היית.
ואני יודע מה בנט אומר, אני מכיר את העמדות שלהם, זה שהחרדים אומרים את זה, אני יכול להבין את זה, כי הם מנסים להעלות את המחיר שלהם מול נתניהו, אני חושב שזה לא קרה.
טוב. יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, אמר, איראן ורוסיה מנסות להתערב בבחירות. לטובת מי?
קודם כל, אני בכובע הנוסף שלי ביש עתיד, אני סגן ראש ועדת הבחירות המרכזית, אני סגנו של סולברג, ואחד מהסגנים, וחבר נשיאות, והמשימה הזאת של שמירה על תואר הבחירות, גם מטעם מפלגה וגם מטעם ועדת בחירות המרכזית, היא מוטלת גם עליי. היה דוח מבקר המדינה שדיבר על התערבות זרה, וזה לא קרה בפעם האחרונה, גם בפעמים הקודמות היו ניסיונות. לטובת מי זו שאלה טובה, אני חושב שהתשובה היא די ברורה.
לא הבנתי. ברורה למי?
שוב, אני לא חושב ש...
מה, פוטין יפרי?
אני לא חושב שרוסיה ואיראן מתערבות לטובת גוש השינוי, וכל השאר, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה.
אבל אני את הפוליטיקאי, אתה מאוד מדוד בתשובות שלך.
אבל כל התערבות היא מסוכנת, כל התערבות היא פסולה, וצריך לעשות הכל כדי למנוע אותה. אגב, אני מאוד שמחתי לשמוע את ראש השב"כ אומר שבהקשר לבחירות הוא כפוף לגמרי ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ואנחנו גם נעבוד איתו בשיתוף פעולה, ואני נעשה הכל כדי למנוע, לשמור על תואר הבחירות.
שמע, קח את איראן עכשיו. שמת לב שבימים האחרונים, בעקבות ההתקפות האמריקאיות, האיראנים לא שלחו ולו טיל אחד לכיוון ישראל. מה כן. יקרה, אנחנו לא יודעים. עכשיו, מפה אני מביא אותך לשאלה, האם ישראל הצליחה להעביר לאיראן, אל תתעסקו איתנו. אנחנו נרכב לכם חזק, שמעתי גם את ראש הממשלה שאומר, אם אתם תעיזו לראות לישראל, אנחנו נראה לכם בדיוק מה נעשה למתקני הגז, הגרעין וכל האלה. אגב, הותקף אתר כן. הגרעין עכשיו האיראני.
נכון. לפי פרסומים זרים.
לפי פרסומים זרים, אתה צודק.
אני חושב שהייתה בעיה, קודם כל, אני שוב, ככל שחולף הזמן, אז מתברר שהציעה לשגת הארי, זה לא בהכרח הייתה החלטה מושכלת ומוצדקת, אבל עוד זמנים, ימים יגידו. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו, הבעיה הכי גדולה שלנו, שמאז שבעצם הגענו להפסקת אש, אנחנו לא חלק מהתהליך הזה. כלומר, המתווכת הייתה בכלל פקיסטן, מדינה שאין לנו את היחסים דיפלומטיים, ואנחנו לא חלק מהתהליך הזה, ולכן אנחנו כמעט ולא משפיעים. וזה כישלון אסטרטגי עצום של נתניהו, וזה מצטרף לזירה פתוחה בעזה, ולזירה פתוחה בלבנון, אגב, הסכם, או תזכיר, כן, שנחתם עם לבנון, זה צד לכיוון הנכון, רק שהוא קצת סותר את מה שקורה מול איראן. אנחנו באירוע מורכב, ולפחות נכון לעכשיו, העמדה שמדינת ישראל נמצאת בה, עמדה מאוד מאוד בעייתית.
אני קיבלתי פה הרם מהמפיק, שאני אגיד שהתוכנית היא ביום חמישי, ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אולי כן יראו טילים. אז עברה. כן. טוב. תראה, זמננו מתקצר. בוא בקצרה, אני תמיד שואל את השאלה הזאת לפני בחירות, אנחנו לפני בחירות, ספר לי מה ההישגים שלך באופן אישי, ושל המפלגה שלך, אוטוטו בחירות.
תראה, אנחנו היינו במצב מורכב בקדנציה הזאת, ושילמנו על זה גם מחיר. זה לא קל להיות אופוזיציה בזמן המלחמה, אבל עצם העובדה שיש עכשיו בליץ חקיקה, כן, מדברים על בליץ חקיקה, זה רק אומר כמה הצלחנו לבלום. לא באמת הייתה לנו אפשרות להפיל את הממשלה, בטח אחרי שבני גנץ הצטרף לממשלה אחרי 7 באוקטובר. כן. לא באמת הייתה אפשרות במספרים הקיימים, צריך להיות ריאליים. אבל חוק ההשתמטות לא עבר, וחוק התקשורת לא עבר. ו-99% מהחוקים של ההפיכה המשפטית נתקעו, ואנחנו באירוע, והצלחנו בזכות גם כלים פרלמנטריים וכלים משפטיים, להתחיל לשנות לגמרי מציאות סביב החינוך החרדי, הרבה מאוד הישגים כאופוזיציה, למרות שלא הצלחנו להפיל את הממשלה. ברמה אישית, אני חושב שקודם כל הצלחנו, אני תמיד עם החברים שלי, גם לוועדת כספים וגם כמובן עם כל חברי יש עתיד, הצלחנו לבלום לא מעט כספים קואליציוניים בוועדת הכספים. העברתי חוק תגמולים לפדויי שבי, לאנשים שחזרו מהשבי, הגדלנו מאוד את המעטפת הכלכלית, וזה החוק שלי. הייתה לי תרומה מאוד משמעותית במתווים לפיצויים לבעלי עסקים, גם אחרי 7 באוקטובר וגם בהמשך. עשיתי את המקסימום, כלומר, אני חושב שהייתי חבר כנסת מאוד פעיל, אני מקום ראשון בכנסת בנוכחות בוועדות.
אתה רואה, לא נתת לי, כן. לא היית צריך כן. להגיד את זה.
אוקיי.
אתה יודע למה, לקחת לי את השאלה?
כן.
סיפרו לנו שאתה מקום ראשון בוועדות הכנסת, בכנסת 25,
נכון.
נוכחות בוועדות, הצבעות.
נכון.
אתה לקחת לי את השאלה, אתה תשלם על זה.
מתנצל.
תשמע, האמת אני באמת רואה אותך בוועדות, כשאני מגיע, ואתה באמת אחד הפעילים שבין חברי הכנסת. ואני רוצה עוד פעם לשאול אותך, אם יגידו לך תהיה שר, איזה שר תרצה להיות?
אם יגידו לי תהיה שר,
אתה עדין, אבל
אני רוצה להיות שר משמעותי. אני רוצה לומר, אני לא רוצה להיות שר המים והשכלה גבוהה. כלומר,
הנה אמרת.
שר משמעותי, ושוב,
המסה למישהו.
לצד זה, אני שוב אומר, אני מאוד אוהב את הכנסת. אני חושב שכנסת מקום מדהים, אני גם לא כך מבין, כלומר, גם עצה לבוחרים, כן? אל תצביעו לאנשים שלא מתכוונים להיות חברי כנסת. שרק מסתכלים על הכיסאות של השרים, זה לא נכון.
כמה יש כאלה?
יותר מדי. נבחר ציבור צריך להיות נבחר ציבור עד הסוף, אסור לזלזל בכנסת, זה מקום מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעות.
מרכז האופוזיציה בוועדת כספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני רוצה להודות לך, ואני מקווה שאני ראה אותך פה, מיד עם כינון הכנסת החדשה, לא חשוב איפה שתהיה, זה פריבילגיה להיות בכנסת. אני רוצה להגיד לך שבעבר, וזה ככה בשולי הדברים, אני גם חשבתי על זה פעם, אבל ראיתי איזה חוסר הערכה יש לפעמים לחברי הכנסת, ואיזה התלהמות יש במליאה, ואיך מדברים לא יפה אחד על השני, וזה כל כך לא דיבר עליי, שהחלטתי שבקטע הזה אני אבטר, וזה היה לפני הרבה שנים. תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.